היום אנחנו עוסקים באחד הסוגיות אולי היסודיות ביותר, אני לא יכול לומר החשובות ביותר, כי כל סוגיה חשובה, ואסור לאדם לומר שמו הזו נועה ושמו הזו אינה נועה, אבל ודאי אחד הסוגיות היסודיות ביותר שיש בתורת השם. המצווה של על פי התורה אשר יאירוכו ועל המשפט אשר יאמר לכו תעשה לא יתעשו מן הדבר אשר יגידו לכו יומן ושמואל. המצווה לשמוע דברי חכמים, מצווה עשה והוסיפו על פי הדבר אשר יגידו לכו מן המקום ההוא, על פי התורה אשר יאירוכו לא תסור מן הדבר אשר יגידו לכו יומן ושמואל. בשתי השאלות היסודיות בסוגיה הזו, באיזו בית דין מדובר ובאיזה דברים מדובר? האם כל בית דין בישראל? האם זה רק בית דין או גם חכמי ישראל? חכמים דווקא בבית הדין הגדול שבירושלים או חכמים שבכל דובדו? ואיזה הוראות? האם כל דברי חכמים, כל סברה, כל חידוש, כל פסק? מה כלול בעשר ולא יסתסר ועושיסו ככל אשר יגיד לכו, ומה כלול בלא תסור? פסוקים האלה נכתבו בפרשה של זוכן מאמר, בדין היסודי של זוכן מאמר ודאי נאמר רק בבית הנגוד של ירושלים, שכל בית ישראל חייבים לשמוע בקולם ולא בשאר בתי דין. אז האם העשר ולא יסתסר נאמרו רק בבית הנגוד של ירושלים, כך משמע מדברי הרמב״ם? בכמה מקומות, בעיקר בהלכה הראשונה בהלכס מאמרים. הלכס מאמרים, אלה ההלכות של זוכן מאמרה וההלכות של לא יתעשור. זה הלכס מאמרים, ובהלכה הראשונה בהלכות אלה כותב הרמב״ם, אני חושב בהזדמנויות רבות ציטטנו חלק מדברי הרמב״ם האלה, בהתנגדות של ירושלים הם יקראו תורה שבעל פה, והם עמוד ההוראה, ומהם חוקי משפטי יצא לכל ישראל, ועליהם מבטיח את תורה שנאמר על פי התורה שירוכו, ועל המשפטה שיאמר לכו תעשה. זהו מצווה עשה. וכל המאמין בתורת משה רבנו חייב לסמוך מעשה דעתו עליהם ולהישען עליהם. וכאן ממשיך הרמב"ם בהלכה בייס, כל מי שאינו עושה בהוראותן עובר על לא תעשה שנאמר לתוסף כל הדבר שיגידו לכו. הרי בפורש בדברי הרמב״ם, שמדובר בבייזן הגודל שבירושלים, אז לפי שיטת הרמב״ם, מה החובה לציית לחכמי ישראל שבכל הדורות, לחכמי המשנה, לחכמי הגמור, שתיקנו תקנות, שגזרו גזירות, מה המקור שאנחנו חייבים לשמוע בכולם? הלא בכמה מקומות בש"ס אמרו חז"ל כהוראה גורפת, מצווה לשמוע את דברי חכמים. אם העשב הלא יסתר שלא יסתר שלא נאמרו רק על בייזן הגודל שבירושלים, קושיה עוד גדולה מזו, הגמור בשבס דף חוב גמל, שבס חוב גמל כאשר שרוך בזל, איך מברכים על נויה חנוכה שקדשונו במצוי סבי סיבונו, ואיך על סיבונו מלוי סוסו. הלו, תקון עשני חנוכה, האם רק משום שתוקנה בזמן בית המקדש, בזמן בית שלי ובית הגדול היה בירושלים, אבל אנחנו מברכים על כל מצוי דרבונן, לא רק מה שתוקן על ידי בית נגודו שבירושלים, הלו מה שתקנו חכמי המשנה, קרוב התקנות והמצוות והגזירות, האם כל אלה אינם בכלל לא יסוסו? כדברי הרמב״ם כותב גם הרמב״ן, כאן בפרשותינו, בפרשת שופטים בפרש הרמב״ן על התורה, גם פה הדברים מפורשים. הרמב״ן בשורש א', שם יש מחלוקת נוספת בין הרמב״ם ורמב״ן שתכף ניגע בה, אבל בשורש א', משורשי אדום לספר מצווה כותב הרמב״ם שמצווה הזו נוהגת בבייזן הגודל שבדורו. מה הכוונה בבייזן הגודל שבדורו? האם הכוונה לבייזן הגודל שבכל דור ודור, כפי שדרשו חז"ל, על פי השויפת אשר יהיה ביום ומהן? דרשו חז"ל מן הפסוק הזה שיפתח בדוירוי כשמואל בדוירוי, האם זה כבון אצל רמב"ן בית נגול שבדוירוי? אם כן הרמב"ן לא יכול לעשות את דבריו, שהרי בפרשס שויפתם אצלנו בפרשס כותב הרמב"ן בפירוש שמדובר בבית נגול שבירושלים. הרמב"ן לא יכול לעשות את דבריו פעם נוספת בפרשס וסחרן, שוב פרש הרמב"ן על התוירה, שם הרמב״ן נדרש לשאלה ששאלו גם את תויסס בראש השונה דף תעזבו, וכל הראשונים נמדנו בשאלה זו, הרעש בו ואחרים במסכת ראש השונה, איך הוסיפו חז"ל מצוות שונות כגון תקיע זה מעומד ותקיע זה מיושב? למה אין בזה לא יסויסיף על הדובו? למה אין בזה לאף של בל תויסף? כותב הרמב״ן משום שכל דבר שנשען על לא תסור לא יכול להיות בכלל בעל תוסף. ולא יסוסו, התורה נותנת סמכות לחכמים לתקן תקנות, להוסיף מצוות, לגזור גזרות, ובכלל עליו הזה שאנחנו חייבים לשמוע בכולם. אז מה שבכלל יסוסו לא יכול להיות בכלל בעל תוסף. הלו אם התורה נתנה סמכות לחכמים, אז לא יכול להיות שיש בזה חייב. הרי בדברי הרמב"ן שכל מצוות דרבנן כולם בכלל לא יסוסו, כי אחרת חוזרת הקושיה לדוקטו. אז למה אין בזה בעל תוסף? הרי בדברי הרמב"ן לכאורה בשתי מקומות שלא יסוסו זה לאו דווקא בהתנהגות של ירושלים. בנוגע ללשון הרמב"ן בספר המצוות, כאשר הרמב"ן כותב בייס נגורו שבדוירוי, היה אפשר לטעון שאין הכוונה לבייס נגורו שבכל דור ודור, אלא לכל בוטי הדין שבירושלים, שבלשקי סגוז, אז בכל דור ודור. הלו, הבייס נישב במוקם המקדש מימוי סמוי של רבינו, במסכון שבמדבור, בייס ראשון, בייס שני, וזה כמובן של הרמב"ן בייס הגודל, פשטס בייס נגורו זה בייס נגורו שבירושלים שבדוירוי, שבכל עת ועת, בכל תקופה ותקופה, כל בוטי הדין שישבו בלשכי סגוזס הם בכלל לא יסוסו. אבל אם כן, לכל אין בדברים חידוש כלשהו, הלא הוא פשיטה שהתורה מדברת על הבייס נגורו שבירושלים. בדברי הרמב״ם לכל גם כן יש סתירה, שהרי בספר מצווס מצווס לא תעשה שין יוד בייס, זה הלאה שלא יתוסו מכל שיגידו לכו. שם כותב הרמב״ם שאסור לחלוק על בעלי הקבולה, זה לא שם הרמב״ם, מה הכוונה לבעלי הקבולה? יש נוסחה אחרת בספר המצווס שאסור לחלוק על מעתיקי השמוע. האם משמעות ההגדרות האלה גם כן בהתנהגות של ירושלים דווקא הם מעתיקי שמוע ובעלי הקבולה, או שמה הכוונה לחכמים שבכל דור ודור? הרמב״ם בהקדמה למשנה תורה, וכמדומני גם בהקדמה בפרשת המשנה בתחילת זרועים, כותב הרמב״ם שמעתיקי השמוע היו חכמי המשנה וגמור, והרמב״ם עונה והולך מתחילת ימי המשנה עד סוף ימי פרעון ומרון, מי היו מעתיקי השמוע ואיך שושרת המסורת עברה מדור לדור. אז אם אנחנו מחברים את לשון הרמב״ם בספר המצוות שין יוד בייס בלא תעשה, שאסור לחלוק על בעל הקבולה ומעתיקי השמוע, עם דברי הרמב״ם האלה, יוצא לנו חידוש שלא יסוסו זה גם כל מה שתקנו חכמי הגמרא, עד כזין את התלמוד. אבל עדיין תשאל השאלה, ומנין החובה לציית שבחכמים שבכל דור ודור, לכל גדול הראשונים, לשולחן ערוך ולרמור ולכל האחרונים, ותקנות הרבות שתקנו, מה המקור שאנחנו חייבים לקיים את כל אלה? עכשיו אנחנו מציינים את דברי החינוך, כי החינוך הוא היחיד מן הראשונים שאני יודע, מנסה משתובים אחרים, אבל אני לא מכיר. במצוות טוב צדקי בספר החינוך, טוב צדקי וטוב צדק גוב זה העצר ולא יתעשר, ועוציסו ולא יתעשו. ובמצוות טוב צדקי, החינוך אומר גם בתחילת דבריו וגם בסוף דבריו, שמצוות לא יסוסו מתייחסת לבייסן הגודל שבירושלים, אותו בייסן שיושב במקום המקדש בלשכי סגוזיס, אבל בסוף דבריו, החינוך כידוע בכל אחד מתרייג מצווה שבתואר אומר באיזה אופן עוברים על המצוות האלה, כותב החינוך ונוהגת מצווה זו בבית נגודל שבירושלים, ובכלל המצווה לשמוע לחוק המגודל שבכל דור ודור. אז החינוך הוא זה שמצד אחד הולך בעקבות הרמב״ם ורמב״ן, הוא מפרש שמצווה זו נוהגת בבית נגודל שבירושלים ולא בזולתו, אבל בסוף דבריו הוא כותב שבכלל המצווה גם לשמוע לחכם הגדול, לחכמים הגדולים, למען הסתם כוונתו שבכל דור ודור עד סוף הדורות. ולכן יש תירה מני ובי בדברי החינך, מצד אחד הוא זה שמאיר את עינינו לומר שהחיוב לשמוע לגדול ישראל חכם הדורות גם היא מבוססת על מצווה הזו של ישראל, אבל מאידך לכן הוא סותר את דברי עצמו מני ובי בכותבו קודם שמדובר בבית נגודל של ירושלים, ובהמשך דרך כשהוא מוסיף שבכלל מסווזו גם חכמים שבכל דור ודור. תרם אומר את דעתי לפתור את כל הסבך הזה, אני רוצה לבוא לשאלה השנייה ואחר כך בקודם אחתה נתייחס לשתי השאלות. אמרתי ששתי שאלות גדולות יש בסוגיה הזו, הראשונה באיזה בייס מדובר, השנייה באיזה הוראות מדובר, וגם פה נקרא כבר רמב"ם. כאשר הרמב״ם בתחילת שורש א', זה השורש הראשון משורש האנגדום על הספר המיסטס, כותב הרמב״ם שכל דברי חכמים בכלל לא יסוסו, ובכלל המיסטס עושה של ואוסיסו ככל אשר יגיד הלכו מן המוקרים ההוא. והרמב״ם תמי על דברי הרמב״ם, אם כן כל מצווה דרבנן היא בעצם מצווה דאורייתא, זה איך אמרו סקר דרבנן לכולה. אומר הרמב״ם צורך לא מראשית עושה הרמב״ם שכך יסנו, כך יתנו לכתחילה, כאשר הם תקנו תקנות וגזרו גזרות והוסיפו מצוות, יתנו שספקון יהיה לכולה, אבל תוך יקרב יש בדברים. אז הרמב״ם הולך לרמב״ם, והרמב״ם אומר שלא יסוסו זה רק בדאורייתא, כאשר חכמים פרשו את דין התורה ולא במה שחכמים הוסיפו על דין התורה. אומר הרמב״ם, אין לאב שלא יתוסור אלא על מה שדרשו חצר ביוג עם המידה שהתורה נדרשת מהן, או מה שקיבלו הלוך על המישהו מסיני, אבל לא בדרבנן כך דעת הרמב״ם. ואם כן, אליבא דרמב״ם גם תשאל את אותה שאלה ששאלנו מקודם, אליבא דכל הראשונים, אם אין לא יתוסור אלא כאשר חכמים באו לפרש את עיקר מצווה התורה, אם מהלוך הלומה שמסיני, אם על ידי יהודי מגמידי שהתורה נדרשת בהם, אז מה המקור שאנחנו צריכים לקיים את כל דברי חכמים שהוסיפו על דין תורה? כל השבוסים וכל השניות וכל הגזרס וכל המצוות ונר חנוכה ומיקרו מגילה ונר שבת וכל המצוות הגדולות והחשובות הללו וקריאת התורה, מניין שאנחנו מצווים לציית לכל אלה, ומה מקור סמכותם של חכמים להוסיף על דברי התורה. יש מן האחרונים, בעיקר פרילוגונים הפסיכו קולדס, רוצה לומר שאפילו לשיטת הרמב״ם, והוא בעל ישר קושות שיש לשיטת הרמב״ם, אומר פרילוגונים אין לו יתוסו גם לדעת הרמב״ם אלא באותם הדברים שחכמים מוסיפו לעשות סייג לתורה ולהרחיק יסוד מן העבירה, אבל לא בשאר התחומים שחכמים מוסיפו. לכאורה יש בית אב לדברי הפרילוגונים, אבל אני מדגיש רק לכאורה, כי לא נראה לי עיקר שזה כמון עשה רמב״ם, אבל מלואו של הרמב״ם לכאורה יש בייס אב לדברי הפרימה גודם, כי הרמב״ם כותב את שיטתו לא רק בשורש אלה בספר המיסטס אלא גם פרק אלף הלוך הבייס מהלכס מאמרן. כותב הרמב״ם שלא יסעו סוף במיסטס עשה נאמרו איך עוד דבורים שלמדו אותם מפי השמוע והם תורי שבל פה, ואיך עוד דבורים שלמדו אותם מפי דעתון פאחס מנמיד השטורי נדרשס בהם, ונראה ביניהם שדים בדוב הזה כאחו, וכאר מוסיף הרמב״ם, ואיך הדבורם שעושו אויסון סיוג לתוירות ולפי מה שעשו צריכו. אז מנשון עשה של הרמב״ם היה משמע כדברי פרימה גודם, שאין לו יסעו עושה אלא בדרבונן שעשו סיוג לתוירות ולפי מה שעשו צריכו. אבל הרמב״ם מוסיף הכותב והם, הגזרס והתקונס והמנהגויס, וכל אחד משלוש דבורם אלו מיסטס עשה לשמוע מהם הגזרס והתקונס והמנהגויס. ואני הסברתי בזדמנויות רבות בשנים עברו, אני בטוח שחלק מהציבור ודאי זוכר, גזרס ותקונס ומנהגויס, הרמב״ם קם בחוכמתו הרבה כולל את שלושת הכללים שבהם כל דברי חכמים, כל מה שאמרו חכמים כלול באחד משלושת ההגדרות הללו, הגזרס והתקונס והמנהגויס. גזרויס זה כל הגזרות שאנחנו מוצאים בגמורה ובמשנה, ורבים הם, שבוסים של שבת, שניאס דאריאס ועוד גזרות רבות. למשל שב לומדים דף יומי בתחילת מסכת גרוס המשנה הראשונה, אומר חכמים עד חצויס להרחק יסוד מן עביר, זה גזר. התקנויס, חכמים תקנו תקנות רבות בכל תחומי החיים היהודיים, יש תקנויס השוק, יש תקנות הלקוחות, יש תקנות השובים, יש תקנות משפחתיות, הבעל צריך לתת כסובה לאשתו ומה שיודעו לבעלה במזונסיו או לא, והוא חייב לבדות אותה עם משבטה, כל אלה הם תקנות משפחתיות. אז התקנות כוללים את כל התקנות ורבים הם במרחבי השעס. והמנהוגויס, אני חושב שהמנהוגויס זה לא רק מנהגים, זה גם מצוות הרבנן שחכמים ציוו להנהיג ולנהוג בהם, זה כולל את כל המצוות דרבנן ואת כל המנהוגים שהוסיפו חז"ל דברים שראוי לאדם לנהוג בהם, כולל מטבע התפילה, שלוש תפילות בכל יום, מי הברוכס בכל יום, נטילת ידיים תחילה וסוף, נר חנוכה, נר שבת, מקרא מגילה, קריאת התורה ועוד מצוות רבות. כל זה בחכמים כלולים בגזרס תקנות ומנהוגויס, הרי שלא דווקא גזרס בכלל, סיוגים זה רק גזרס, כנראה שכאשר הרמב"ם כותב לפי מה שהשעות צריכו להם, הכוונה גם לתקנות וגם למנהגות ולמצוות הרבנן, ורפי חוכנה ריוסו, שלדע שהרמב"ם כל דבר החומם הם בכלל לא יסוס, זה לא רק תחום צר אחד של לעשוי סייג לתוירה, לא כדבר פרימה גודים. אבל דע שהרמב"ם שאין הכוונה רק למקומות שבהם חכמים פירשו את כמון הסתור ולא במה שהוסיפו להם, אז מה המקור שצריך לשמוע בכל שאר הדברים? אז בשאלה הגדולה הזו דן רב אלחונן בכמה וכמה מקורות בספריו הנפלאים. ובשאלה הגדולה הזו רב אלחונן בשתי מקומות מצטט דברי תורה משני רבותיו הגדולים, רב חיים בריסקי ורב שמש קופ. רב אלחונן למד זמן קצר אצל רב חיים וארבע שנים אצל רב שמן, והוא מצטט מדברי שני הענקים, שני רבותיו הגדולים. אז בדברי יסוד כותב רב אלחונן מדעת דנשי, אבל בחלק ביסוקו בצ'ורים יש רשימות על שף שמייצר, שם הוא מצטט את הדברים בשם רב שמן, והדברים מתאימים לרב שמן, לסגנונו של רב שמן. אומר רב שמן, חכמים לא אמרו דברים בעלמא, כל תקנה שתקנו, כל מנהג שהנהיגו, כל גזירה שגזרו, ודאי מבוסס על סברה ישרה. דברי תורה ישורים הם, וחכמים היו ישורים, וכל דבר שהם תקנו או הנהיגו או גזרו, ודאי סברה גדולה יש בו, וסבור הזה דיורייסה, כמבוא בבוא וכמה מהם בו, וכסו בסבכות בייס, למה לקרוא סבורי? ואנחנו סומכים שחכמים דיברו דברי טעם ודברי סברה, ולכן הדברים מקייבים אותנו לא משום שחכום הם אמרום ותקרום, אלא מצד עצם הדברים, משום שישרים הם, והדברים הם דברי סברה וסברה דיורה הייתה, כך מצטט רב אלחונן בשם רב שמן. ואני חושב שזה פירוש רחוק ביותר, יש בזה ברק, זה יפה, אבל רחוק ביותר. ברור לי שאנחנו חייבים לשמוע בדברי חכום הם כי הם דברי חכום הם, משום שכך תקנו חכום הם, ואנחנו חייבים לשמוע בכולם מצד עצם הסמכות שיש להם, ולא מצד אם חכמים אמרו ודאי שזה סברה ואנחנו צריכים לקיים סברה. כתבתי במנחסו שאני לא זוכר איזה סימן, אבל במנחסו שבדבורים בפרשת עקב יש סימן על ברכת הנהנן, ושם דמתי בעצם ההנחה שסבור דיורייסה. אולי חלק מהציבור זוכר את היסוד הזה כי חזרתי עליו כמה פעמים, וכתבתי שסבור יכול לחדש רק דינים ולא מצוות. אלה הדבורים, אפילו נובי לא יכול לחדש דבר. גם נובי דיבר בסברה ולא רק בנבואה, יש תקנות של נביאים, אף אחד לא יכול להוסיף אותה אלמסי שבתוירה, אין לא יסבלם ואין הגרוע מהם, ולכן אני לא חושב שחייבים לקיים את דברי חומר מצד הסברה. סברה יכול לחדש דינם כמו הפש עושה הפש איתו, כמו המוי סמכל אולו וראיה, אבל לא מצוות. ולכן אני הזדעתי בור שאנחנו חייבים לשמוע בדברי חכמים, כי אנחנו חייבים לשמוע בדברי חכמים ולא משום שהדברים הם סברה נכונה. אז בשם רב חיים נביא רב חנן בישוב שיטת הרמב"ם, שרב חיים אמר שיש שני דינים בלא יסוסו, דין אחד פרוטי ודין אחד כללי. כאשר חכמים באו לפרש דברי תורה, רב חנן מסביר את בשם רב חיים את דברי הרמב"ן, לא את דברי הרמב"ם. כאשר חכמים באו לפרש את דברי התורה, אז זה יש לו יסוסו פרטי. אבל בדברי חכמים יש לו יסוסו כללי. אנחנו חייבים לקבל את עולם של חכמים, אסור לנו לזלזל בדבריהם, ואנחנו צריכים לציית ולשמוע בכולם. אז כאשר אנחנו מבטלים מצוות רבונן, אנחנו לא נענשים כי ביטלנו את המצווה הזה, יש לו יסוסו על המצווה הזה, אלא משום שזלזלנו בדברי חכמים. ויש חובה כללית לקיים את עולם של החכמים ולציית לכל מה שהם תקנו ודרשו והנהיגו. אז רב חיים, כדי ליישב את סוגיה עמומה זו, מחדש יש פרויסטוס כללי וחזוס מפורט פרטני. אני למדתי מדברי החינוך ומדברי חידוש הר"ן בסנהדרין דף פ"ט. סנהדרין דף פ"ט זה מקור הסוגיה של זוקן מאמרה. גם אני אומר שני דינים בריסוס, אבל קצת בסגנון אחר. הר"ן כותב שממה שהתורה מוסרו ביד חכמים את הסמכות לפרש דברי תורה, לא חכמים שמסיני, ולדרוש דרשות ביהודים המקדש התורה נדרשת מהם, משום כך צריך לציית בדבריהם ולשמוע בקוראן בכל אשר יאמרו. מכלול היתמר, כך כתוב בחידוש הר"ן, וצריך פירוש לפירושו. הרבה פעמים כבר הזכרתי יסוד, והיסוד הזה הולך וגדל, אולי צריך פעם לייחד שיעור ליסוד הזה, אולי נחפש הזדמנות בקרוב, אבל עמדתי ממקורות רבים בדברי הרמב״ם, בין במסססי ובין במסססלו תעשה. פעם ראשונה כתבתי בסוגיה הזו במיחסושו ברשס מנמן דלת, אבל מאז התווספו לי הרבה מקורות שלא כתובים שם. אבל במצוות רבות כותב הרמב״ם מה עיקר המצווה ומה דברים נוספים שכלולים בו. במקום אחד, במצוות פייטס, יש הגדרה מעניינת בלושון הרמב״ם, כאשר הרמב״ם מדבר על אכילס קודשים, והרמב״ם אומר שמצוות שמקורו בפסוחים דת נונטס ואוכלו אויסם אשר כופר בהם כהנים מויכלים ובעל המסקפרים, הפסוק הזה כמצוות מתייחס רק לקודש הקודש המנחולים לכהנים, אבל קודש מוכר המנחולים לבעלם ותרומה הנאכלת לכהן נגררים אחרי המצווה, נגרורם אחרי המצווה. הגדרה מעניינת, זה לא מצווה גמורה, אבל גם בזה יש מצווה, וקודש מקלם ותרומה נגררים אחרי המצווה. מכל מקום, במקומות רבים אנחנו מצאים לדברי הרמב״ם שחכמים הבינו בעומק וברוחב דעת קודשם להרחיב את המשמעות של מצוות תורה מעבר לעיקר המצווה. מצוות תעשה יש רק על דבר מצומצם, אבל בכלל המצווה למדנו הלכות נוספות. אנחנו מוצאים את היסוד הזה לגבי בעל תשחס בדברי הרמב״ם, סמכס יומטב, אבל זה מאוד בולט באכילס קודשים כפי שהסברתי מקודם, אבל יש לזה מקורות רבים בדברי הרמב״ם, בין במצוות עשה ובין במצוות לא תעשה. אולי זה כבון הספר החינוך, עיקר המצוות עשה והלויס עשה בנוגע לזוכן מאמרה, ברור שמתייחס רק לבית נגוז שבירושלים. מי שחולק על שעבות הדין בשער הדורות אינו דין זוכן מאמרה, איננו חייב מיסה, ולכן עיקר המצוות זה רק בבית נגוז שבירושלים. אבל מכלול להתמר חכמים הבינו בתוך מצווה זו, אם לחכמים יש כוח אז יש להם כוח, ותורה שבפה לא תם ונשלם בכל בית המקדש, עדיין ממשיכים ללמוד, עדיין ממשיכים לחדש, דווקא אחרי כל בית המקדש התחיל תקופת זהב בתורה שבפה. כך מהמשנה גדול התנון, וכך כאמרו משני התלמודים ושיש סדר המשנה, שרובם רוב סדר המשנה נכתבו אחרי חסינת התלמוד, ולכן כבונס החינוך, ואני חושב שזה גם כבונס חידוש הרם, שבכלל המצווה נמי, ההבנה הבסיסית המקורית, שאנו מצווים לשמוע בדברי חכמים שבכל דור ודור אף פי שעיקר המצווה מתייחס לבית נגוז של ירושלים, שהרי אי אפשר לתלם שהמצווה הזו נמלאה בהקשר של זוכר מאמרה, והדין של זוכר מאמרה ודאי לא נוהג אלא בבית נגוז של ירושלים, ולכן עיקר המצווה בית נגוז של ירושלים, אבל בכלל המצווה גם חכמים שבכל דור ודור. כך אני למד בדבר החינוך ומתורך חידוש הרן. אבל אני חייב להוסיף עוד נקודה. אני לקש עצמי, לו לדבריהם, אינני משוכנע שמקור הסמכות של החכמים זה דווקא מריסוסו. חז"ל מביאים את הפוסק בריסוסו כדי לענות על השאלה היכן ציוונו, וליבי יאמר לי. הרבה פעמים אני אומר, אם אני הייתי לפני 800 שנה, כך הייתי אומר. אין לי מקור בדברי הראשונים, אבל אולי סתין לשאר הראשונים. לפעמים נסתים את הראשונים, יש במשקל עצום, אני תמיד מצטט את הבייס מאיר. בייס מאיר כותב, שתואב לנו ללמוד משתיק את הראשונים, אשר מפירושיהם של האחרונים. אז אנחנו מוצאים חידוש הר"ן בספר החינוך, אבל שאר הראשונים לא נדרשו להגיע לשאלה הגדולה הזו. מה המקור שצריך לשמוע בדברי חכמים מעבר לבית נגוז שבירושלים? אז אני הייתי אומר כך, לא יסוסו זה לא מקור הסמכות של חכמים, לא יסוסו רק בא לענות על השאלה היכן ציוונו. ציוונו כדי לומר אשת הראשון באמצעי ציוונו צריך ציווי מפורש בתואר, וציוונו זה רק תאייג מיצס רמח מיצס הזה ושסה על האבן, אחרת איך אפשר לומר היכן ציוונו? בשביל לומר ציוונו צריך ציווי מפורש, אומרים חזר לא יסוסו. אבל מכל הסמכות כל כך מובן מאליו, אחרת אין לנו תואר. הלא תואר שבצב זה רק חצי סיפור, תואר שבצב מתפרש רק על ידי חזר ותואר שבלפה. אז משור שלמדנו, סיפרו לנו חזר שכאשר הקודש בוח הוא נתן תואר בסיני, הקודש ברוך הוא נתן הלכות דפי מוישה, והקודש ברוך הוא ציווה למוישה ללמד את יהושע וזקנם, וכך עמדנו במסכת אורס, בואי שקיר אותו לנסיעי, אסור לו ישוע, ישוע לזכן, לזכן לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדוי לו, וכך מאנשי כנסת הגדוי לו לכך מהמשנה, לכך מהגמור, לגאוינם, לרשוינם, זה אופייה של תוירי שבר פה. מה כל האופי של תוירי שבר פה? כל מה שפעם נדבוס, זה בחדש, נאמר למוישה בסיני. ולכן, החיוב לשמוע את דבר חומם לא נובע, לא חייב להיות מבוסס אף כל לא יסוסו, אלא על המסוירי של בייס ישראל. אין לך הלוך על המוישה מסיני יותר מזה, יותר מתוירי שבר פה, מאופייה של תוירי, זה הלוך על המוישה מסיני. הקודש ברוך הוא מסר את התוירי למוישה, ומוישה מסר את התוירי ליהושע, והוא מסר לו סברות וחידושים, ומוישה כבר התקין לתקן תקנות, יש תקנות שתיקן מוישה רבינו, קריאס התוירי, בימי אחד תיקן מוישה רבינו. אז לתקן תקנות ולנהוג מנהגות התחיל המוישה רבינו ואחר כך ישוע ונביא יסוד תקנו תקנות וגזרו גזירות, יש הרבה גזירות בשעת שתקנו על ידי חגי הנביא ושעה נביא ישראל. בירמיהו אנחנו כבר מוצאים את האיסור של טלטול מקצה וגזירת כלים, ולכן זה גוף הלוך המוישה מסיני, זה המסוירס של תוירו. שכח מישראל הם תוירי שבל פה, ותוירי שבל פה אף פעם לא נגמר, אף פעם לא נגמר. הרוח אומרת סמילו, פרחו ומני ים, וכל מה שתם אני בוסר בוסר לכם, אני עושה מה שמסיני, ולכן אני יודע שמה שאני אומר נשמע מחודש, אבל אני לא רואה הכרח שסבכות החכמים נשענת דווקא לפסוק שלו יסוסו. זה הגופה, היא הגדולה של הלכות שנמצא במוישה מסיני. זה אופייה של תוירו, של תוירי שבל פה. ומוישה רבינו, כשהוא מסעת אותו לישוע וישוע לזכנם, מוישה היה הראשון שכבר התחיל לתקן תקנות ולגזור גזרות, וכך המשיכו תלמידיו ונביא ישראל וכך ישראל שבכל דור ודור, וזה המסוירס של תוירה בבית ישראל. הרבה פעמים בעבר, אני לא זוכר מתי זה הפעם האחרונה, עסקנו בסוגיה של סומה, רב יהודה סבור, בו וכמה פייבו ומדבי שסומה פוטמן המצוס. רבים מן האחרונים, נויד ביהודה, ציניונה, קופיות בייס, רבי קיבה אגה, ציניונה, תשובס רבי קיבה אגה, סמנה מלמד גימל, פרימה גודם חלק גימל של הפסיכה כוללס, כל הכלונים האלה סבורים. כשאמר רב יהודה, סומה פוטמן המצוס, הכוונה רק למצווס עשי, אבל סומה בהכרח חייב בלאבן. אם הוא פתום על הלאבן, אז הוא פתום על הסוסו. אם הוא פתום על הסוסו, מה כוח יש ביד לקומם לחייב אותו במצווס מדרבונן? התוסס כתבו הרבה פעמים בשעה שסומה חייב במצווס מדרבונן. אבל מה הסמכותם של חכומם לחייב מצווס מדרבונן? לא הסוסו. אבל אם סומה פתום על הלאבן, אז הוא פתום על הסוסו, אז איך חכומים יכולים לחייב אותו? שאלה מעניינת. כך שרו הכוינם, ומכאן הוכיחו בהכרח שסומה חייב בלאבים. מה לעשות? אמנם זה רק אחד מן הראשונים, אבל בספר המכריע, סימן עין חס, ספר המכריע זה ספרו של התוסס דין של רבינו ישעיהו הראשון, כתוב להן יש סומה פרוטה לרבי יהודה מקור המצווס גם מן הלאבים, ולא רק ממצווס עשי, הדרכו של הדוקטר. אבל אני תמי על כל גדוי לכהנים האלה, רב שמואל לנדו, התשובה בנוי ביהודה זה של בנו הגדול של הנוי ביהודה, לא של הנוי ביהודה עצמו, רבי קיבייגה, פרימגודים, רבים האחרים, אז איך הם מבינים את כוחם של חכומם לתקן שגם קוטן של ילכים הוא חייב במצוות? קוטן ודאי פוטר מלאב, הם לא רק ממצוות עשי, ויפול פיקן חכומם חייבו אותו. אז אני לא רוצה לכנס לדברי האחרונים עם מצווס חינוך רובסת על האב, על הבן, לדידי פשיט לי כבייסה וקוטרה, שמצווס חינוך רובסת גם על הבן, אי אפשר לומר רק על האב, יבוא ילד בן 12 וחצי לשאול את הרב, כשאבא לא רואה האם מותר לי לאכול טרפס, האם מותר לי לך לשבס, האם אני חייב להתפלל, נאמר לו לא, אתה פטור לגמרי, חכום הם לא חייבו אותך, רק את אבא שלך חייבו. אם חכום הם חייבו את האבא לחנך את בנו ובמצווס, מילטה זה פשיט, שהבן צריך לשתף פעולה. לא ייתכן שאבא צריך להכות את הבן, והבן מותר לו ללכת מאחורי הגב של אבא ולעבור על כל המצווס שאבא צריך לחנך אותו. זה דבר מופרך מיסודו, לא ייתכן דבר כזה. חכומים חייבו גם את הבן, אבל מנתו אל הבן פוטה גם מן הלאבן, ובכרח שקושי מיקור אלייס, קושי מיקור אלייס. אז לדרכי, סמכותם של חכומים לא קשור לו ליסוסו. סמכותן של חכומי סמכות עצמית שקשורה לעצם ההוס התויר, לעצם המושג של תויר שבל פה. ולכן חכומים יש להם סמכות לחייב כל אדם, גם מי שפוטו מכל מצס עשה ומכל מצס לא עשה. מנחי ובזה לא פתור, כי הוא יהודי, עמדו רגליו על הר סיני. בספר שלי על בראשית, וכבר כתבתי את היסוד הזה לפני יותר מ-30 שנה במחסו של בבא קמא, אני אומר, אני מפעיל את הדמיון, שאלה דמיונית. אברהם אבינו הוא סומר, עיוור, וקדוש ברוך הוא נגלה לו ואומר לו, כך מזמין חוס יחיד חוס אף חוס יצחק ועל ידי שום ליוי לו. האם אברהם אבינו יכול לומר סליחה, לפי רב יהודה נסומר פוטר מן המצווה, לא צריך לשמוע בכל השם, זה דבר שאסור בכלל לומר. כל אדם חייב לשמוע בקור השם. אם הקדוש ברוך הוא נגלה לו, זה רצון השם. באנו לעולם על ידי הקדוש ברוך הוא, אנחנו יצירי כפה, והקדוש ברוך הוא מלך הוא אלום. ואם הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו, אברהם אבינו לא שואל רק רגע, איפה זה כתוב בתורה? זה בכלל תרי"ג מצוות? מה שקדוש ברוך הוא מבקש לא צריך להיות בכל תרי"ג מצוות. זה מה שהשם רוצה, כל העולם נברא לשמוי ולכבודוי, וכולנו חייבים לעשות את רצונו. חכמים, השכינה מדברת מתוך גרונם, והם מדברים בשמו של הקדוש ברוך הוא, וקדושות וכאשר החכמים מתקנים שקוט מחייב בחינוך וסומה חייב במצוות, כאילו נגלה הקדוש ברוך הוא על אותו סומה ואומר לו, זה רצוני. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו באמצעות חכמים, כי החכמים מדברים בשם השם, החכמים הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא על כלל ישראל. ולכן אותו סומה, גם אם הוא פטור מכל הלאווים, הרי זה כאילו נגלה אליו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו על ידי חכם מישראל, והקדוש ברוך הוא אמר, זה רצוני שמיום ואילך תקיים את המצוות. זה המושג שלו, איסוסו. ולדרכנו זה יותר פשוט, זה לא קשור דווקא לאיסוסו, זה קשור למהוס תורה שבעל פה, ובלי תורה שבעל פה אין לנו תורה. על פי הדברים האלה קוראתי את חובריס ואס ישראל, כתוב בקיטן דף סמך ארף, וכל עושה קודש פה קובריס עם ישראל, אלו עוד תורש שבל פה. וזה יסוד היסוד של תורש שבל פה. סמכותם של חכום. ולכן לכל ערב, קושס אחרינם לא יקושם מידי, וחייבים לומר כך, כי אחרת, הקושה עומדת במקומה מקוטון, ולא רק מסוים. עוד רגע אחד אדברה, כי זה דבר חשוב מאוד ויסודי מאוד, ואני יודע שהדברים שאני הולך לומר הם דקים ועדינים, אבל לדעתי הם ישרים ועמוקים וצריך הרבה להתבונן בהם. אז יש הרבה קושיות והרבה אחרונים נסתבכו, מה אנחנו צריכים לומר כאשר נראה לחוירה שחזל ביססו הלכות, ואחרי מאות שנים המדע אומרת שהיסודות שעליהם חזל התבססו אינם נכונים. כאשר דיבר חכמים מהרים כסותרים את הידע המדעי, האם יש לזה השלכה על ההלכה, איך אנחנו אמורים להתייחס. אז מכיוון שהשיעור הזה איננו שיעור פילוסופי, אני לא רוצה בכלל לגוע בסוגיה של פסוכם צדק דלד, עם מזלות קבועים וגלגל חוזר, או גלגל קבוע ומזלות חוזרים, איפה הולך השמש בלילה, האם על הרקיע או מתחת לארץ, זה סוגיה גדולה. הרמב״ם היה לו גרסה שחכם ישראל הודו לחכם ומסבוילום, ואחרים אומרים שאין גרסה כזאת. זה שאלה פילוסופית שאני לא רוצה לנגוע, אבל אני בעיקר מדבר בהלוך. בשאלה הזו נשאלה לפני 350 שנה, היה ויכוח בין חכם מאיטליה. זה ספר פחד יצחוק של רב יצחוק למפרונטי שהיה מחך מאיטליה, זה ספר נפלא שערוך לפי סדר אלף בייז, ובאות צדק במלך הסדר בשבס קוק זיין עמד בייז כתוב שמותר להרוג קינים בשבס, כי אין נטילס נשומה אלא בדבר שפורו ורובו. אומרים חזל, קינים נוצרים מן האיפוש, הם לא פרים ורובים, ולכן מותר להרוג קינים. וההלכה הזו כתובה בשבס קוף זיין עמד בייס, כתוב ברמב״ם, כתוב בשבון הולכה שבס, זה מין שינטט זיין. הגיע פחד יצחוק ואומר, חכמי המדע קבעו, וזה היה זאת ב-350 שנה, שאין כזה דבר יצור חי שנוצר מן האיפוש. גם קינים פורים ורובים, הם קטנטנים, לא רואים, אבל כל יצור חי איננו בא לעולם אלא מיצור חי שכמותו, ואין חיים שנוצרים באופן ספונטרי מן האיפוש או מדבר שאיננו חי כבותו. אומר פחד יצוק, לפי זה צריך להחמיר, לא כשוכנוך, ואסור להרוג כלים, וזה איסור דאורייתא. אז הוא בא להחמיר, הוא לא בא להקל, הוא היה פרומר. אבל הוא טוען שחז"ל טעו, ולפיכך צריך לשנות את הדין. אז הפחד יצחוק מעתיק, והוא מדפיס מכתב שכתב לו רבו, שגם הוא היה אחד מגדולי איטליה, רבי יצחוק או רבי ינקב בריאל, אני לא זוכר בבירור שמו הראשון, והוא מחה כנגדו, והוא אומר, דברי חז"ל קיימים לנצח נצחים, והם מבטלים את מה שיקבעו חכמי המדע, ואין לשנות מדברי חז"ל, ומותר לכתחילה להרוג כינים. והפחד יצחוק, אחרי שהוא מדפיס את מכתבו, עומד על דעתו. הוא אומר, אני עומד על דעתי. וזה היה ויכוח בין חכמי איטליה לפני 350 שנה. הוויכוח הזה חוזר על עצמו בשנים האחרונות בקשר לאניסקיס, תולעים שנמצאים בבשר הדג, סוגיה מפורשת, חורים סמה זין ומדבייס, שתולעים שנמצאים בבטן הדג אסורים, כי זה שרת המים, תולעים אלה שרצו מחוץ לדג ונכנסו דרך פיו של הדג לתוך הבטן, אבל אותם תולעים שנמצאים בבוסר הדג, מיני גבלי, שם הם נוצרו, הם גדלים מתוך בשר הדג, ולכן זה לא קרוי שרץ המים, זה מעולם לא שרץ, ולכן מותר לאכול תולעים אלה. ולראשונה שלה זו עלתה על שולחן ערוך לפני 30 שנה, אבל בשנים האחרונות עוד פעם דנו בזה. ורבים מגדולי ישראל יצאו בתוקף שאסור לאכול את הדגים האלה, משום שמדענים אומרים בבירור, ללא כל ספק, איך תולעת מגיעה לבוסר הדג, איך יגיע לשם, הרי המדע לא שינתה דעתה ב-350 שנה, ופשוט בעיניהם שאין תולעים שנוצרים בבוסר הדג, והוכיחו באלף מיני הוכחות שתולעים אלה מבטן הדג חודרים, נוקבים את דופן הבטן, ומשם הם מוצאים את דרכם לתוך בוסר הדג, ומשום כך יש לאסור. אבל אנחנו צריכים, אם נרצה להכניע, לומר שחזר פשוט טעו, משום שבשכנוך ברור כשמש יורדי עשם הם פי דלת, השכנוך אומר כל התולעים, לא רק תולעים מסוימים, כל התולעים שנמצאים בבוסר הדג מותרים, כך אותו בשכנוך, כך אותו ברמב״ם, כך פשטס הסוגיה. אז מה אנחנו עושים כאשר אנחנו עושים הלכות ונראה לכאורה לפי חכמי המדע שהבסיס של ההלכות האלה איננו נכון? אז אם אנחנו צריכים להחמיר נגד דברי חז"ל, ואולי אפילו להקל כנגד דבריהם, כי ממון אפשר. אם אנחנו רשאים לומר שחז"ל טעו וההלכה משתנה, אז מה בין כולה, מה בין חומרה? מדוע יצאתי קצת מגדרי? כי לאחרונה קובץ חשוב, אני לא רוצה להזכיר שמות, אני מאוד נזהר בדברים האלה, אבל קובץ חשוב, שמאוד מקובל, רב אחד הדפיס שם מאמר, הוא כותב שכל הדיו, כל הספרי תורה והתפילין והמזוזה שלנו פסולים. כי אנחנו כותבים בדיוי של אפצים, כך נהגו בימי הראשונים, בשולחן ערוך וברמב"ם כתוב שמותר. טוען אותו רב שהחוקרים קבעו שאפצים זה בכלל לא חלק של העץ. חז"ל חשבו שאפצים זה פרי העץ, זה חלק של העץ, יועץ מן העץ. אבל החוקרים היום ביררו שאפצים הם הפרשה של שרצים, והפרשה של השרצים של שרץ מסוים בעץ גורם לאיזשהו גידול פראי של העץ, וזה לא גידול טבעי של העץ, ולפיכך זה יועץ מנטומה. אם זה יועץ מנטומה, אי אפשר לכתוב מזה ספר תורה. אז לדבריו, האמרואים טעו, הרמב״ם טעה, שולחן ערוך טעה, חומרה חדשה, כאילו אין לנו מספיק חומרס. ועל כגון אלה כתב הפלייסי, ואני מרבה להשתמש בלושן הזה של הפלייסי בלחס נדה בסמקוף סדקי בספר שלו, הפלייסי כותב, לא תוסיפו, פן תגרעו. אסור להוסיף, אסור לגרוע. אסור להקל נגד חז"ל, אסור גם להחמיר כנגד דבריהם. אז מה אנחנו צריכים לפרש את הדברים? אז יש כמה דרכים בין גדול ליסור. אני תלמיד של הרב מקרויזנבורג, ואני זוכר שהרב מקרויזנבורג פעם בחימשה שהיה שיעור שבו הוא דיבר דברי אשקופה ודברי מוסה ודברי חסידס, לא רק לומדס. והייתה לו לשון מאוד מאוד חדה. הוא סיפר לפני, תושין מם ג' זה היה, לפני כמעט 30 שנה, שהוא קיבל קונטרס, שבו כתוב שיש לאסור את כל הדגים, כי כל הדגים יש תולעים שמן הבטן הגיעו לבשר הדג, וסיפר הרב מקרויזנבורג בסגנונו המיוחד, אמרתי מיד בביתי שלא יקנו דגים. מי שקיע את הרב מקרויזנבורג, אחד הדברים שבהם הוא היה ניזהר בכל מיני זהירס וחומר, זה היה קשס. קשס המחולים אצלו היה הדבר מהחשובים ביותר. סיפר הרב מקרויזנבורג, אחר כך קראתי את הקונטרס שלו, והוא מספר שהתולעים האלה נוצרים קטנטנים והם נאכלים על ידי סרטנים, ואחר כך באים חסילונים ובונים את הסרטנים, ודג אחד בולע את החסילון ודג יותר גדול בולע את הדג היותר קטן. אז שואל הרב מקרויזנבורג, מאיפה אותו רב יודע את כל הדברים האלה? האם הוא עמד שם עם מיקרוסקופ על גב הנהר במשך שנתיים שלוש וראה את כל הדברים האלה? מן הסתם הוא לא ראה את זה בעיניו, אלא מה, הוא נשען על ספרי החוקרים, על ספרי המדענים, זה הכל כפיר ומינס ואפיקורסוס, ואסור לשמוע בקולו, ואסור לחרוג מדברי החז"ל. אז הגישה של הרב מקרויזנבורג היה, אנחנו לא יודעים כלום, רק מה שכתוב בשולחן ערוך. ואנחנו צריכים להתייחס בזלזול מוחלט לדברי המדענים, כאשר הדברים סותרים את השולחן ערוך. אני זוכר כשהרב קלויזנבורג, בעל דברי יצף, שהיה גם החשובי הפויסקים של התקופה, כאשר הוא דיבר על שיטס הבינותם, ושאלו אותו, אבל זה חושך, זה חושך, מה איך אפשר לומר שזה יום, זה חושך? והוא הגיב בחמת זעם, הוא אומר, אנחנו יודעים מה זה חושך? אנחנו לא יודעים מה זה חושך ומה זה אור, אנחנו סונים, אנחנו לא יודעים כלום. אם רבינו תם אומר שזה יום, אז זה יום, זה לא, זה יום, זה לא לילה. הוא סירב בכל תוקף לקבל שום טענה, שמבוסס על המציאות. המציאות שלנו זה רק התואר. אבל אני בכל זאת רוצה לסבר את הדבורים ולא לומר סתם, משום שיש קריאות מדעיות שמן הסתם הן נכונות מצד המדע, ואף על פי כן אני רוצה לומר דברים מאוד ברורים ומאוד נחרצים, ואני חושב שהם מושתתים על הרמב"ן בפרשת השבוע, על הפסוק שאנחנו לומדים היום בשיעור. אני חושב שהראייה ההלכתית והראייה המדעית אין להם שום קשר זה עם זה, שום קשר זה עם זה. מסוידס הבריאה היא שהאמיתות הטבעיות לעולם לא תתגלנה במלואם. כמה שהמדע מתקדם, אין אפילו תחום אחד שבהם המדענים יאמרו, גמענו על המחקר בתחום הזה, אפשר לחתום את זה, בואו נעבור לתחום אחר. אם זה ביולוגיה, או אסטרונומיה, או כימיה, או פיזיקה, או בכל אחד מהתחומים האלה יש תת, מאות תת תחומים. כמה שהמדע יודע, המדע עומד נפעם ונרגש מול סוידס הבריאה, וזה חוכמו סיפור שמל. ומסוידס הבריאה, שהאמת של היקום לעולם לא יגלה במלואו, כשם שרוך הוא מארץ מידו ברחוב המניים, והתורה אף פעם לא נשלמת, כך גם החקר המדעי אף פעם לא נשלם. אבל ההלוכה חייבת להיות קבועה. זה טבעה של ההלוכה. שלוש פעמים בש"ס אמרו חז"ל, 2,000 שנו היסטוריה, והחזון איש מסביע בירש ירדי, 2,000 שנו היסטוריה. חז"ל חסים את התלמוד, השלים את 2,000 שנו היסטוריה, ועל חז"ל הותר לקבוע את כל ההלכות עד לדור האחרון. מטבעה של ההלכה, ההלכה לא יכולה להיות תלויה שכל מדען ובכל דור הנחות מדעיות שהיו נראים חקוקות בסלע במשך מאות שנים ואחר כך גילו אמיתות הפוכות וכל האמיתות המדעיות נהפכו כקרה על פיה, ההלכה לא יכולה להשתנות מדור לדור. ההלכה מעצם טבעה מסורת הלוך חייבת להיות קבועה, וזה התפקיד שהוטל על חז"ל ב-2000 שנות היסטוריה. ולכן האמת ההלכתית היא האמת הנראית לעין, לא האמת המדעית. וחז"ל והמדענים מדברים שתי שפות שונות, כמו עולם הצילס ועולם העשייה. אין סתירה ביניהם. בין שתי שפות אין סתירה. הם רואים עולם אחר. העולם ההלכתי איננו העולם המדעי. והאמת ההלכתית היא האמת הנראית לעין. ועל חז"ל הוטל בזמנם, ב-2000 שנה היסטוריה, להתבונן בבריאה. ומה שהם ראו נקבע כאמת ההלכתית עד סוף כל הדורות, והיא לא תלויה כלל וכלל באמת המדעית. שתי עולמות, האמת ההלכתית יורדת מעולם האצילס על ידי חכמי התורה שמדבקים בקודש ברוך הוא, וזה אמת אחרת. מעצם טבעה של ההלכה, ההלכה לא יכולה להיות תלויה במחקרים מחדשים מדור לדור, כי ההלכה לא יכולה להשתנות מדור לדור. ההלכה מטבעה נקבעה על ידי חז"ל באלפיים שנות היסטוריה. ולכן, על חז"ל הוטל להתבונן בטבע בזמניהם, ומה שהיה נראה בעיניהם, זאת האמת ההלכתית. ומכיוון שחז"ל לא ראו כלים פורים ורובים, אי אפשר לראות אותם פורים ורובים, לא היו להם מיקרוסקופים באמצעי מחקר, מבחינת ההלכה, כלים נותרים על האיפוש, משום שכך נראה. וזו האמת ההלכתית, והיא לא תלויה כלל באמת המדעית. זה שתי עולמות, שתי שפות שלא תלויים זה בזה. ולחז"ל היה נראה שתולעים מניו גבלי. חז"ל מצאו תולעים בבשר הדג. הם לא ראו לא חלון ולא דלת. איך הגיעו לבשר הדג? לא ראו לא חלון ולא דלת. ולכן קבעו מניו גבלי. כך היה נראה להם לפני אלפיים שנה, באלפיים שנה היסטוריה, כך הם קבעו, וזה האמת ההלכתית. משום שכך היה נראה בזמן חז"ל לעיניהם. והאמת ההלכתית לא תלויה כלל באמת המדעית, אלא שתי שפות, שתי עולמות, שני דברים, ולאו הובה אותה יהיה כלל לעיקר. ומכיוון שחז"ל הכשירו את האפוצים, משום שהיה נראה בעיניהם, שהפוצים הם חלק של העץ, וכך הם קבעו, זאת האמת ההלכתית לעונצח מצוחים, וזה לא יכול להשתנות. זה הראייה הנכונה לפי דעתי שלי, כך צריך ללמוד את הסוגיות האלה, וכך פשוט בעיניי, וזה קבונס הרמב"ן, רמבנו הרמב"ן, שמאיר את עינינו בכל מקום. על הפסוק של פרשס השבוע לא יסעסו, מנדוברה שגידו לכו יומן וסמויר, אמרו חז"ל, אפילו אם הוא ימין של שמאל, ועצמו של ימין. מה כבון אז חז"ל? אפילו אם הוא ימין של שמאל, ועצמו של ימין. כותב הרמב"ם. כי על משמעות דעתם נוסון להתורו אפילו יטעו. גם אם חז"ל יטעו, אבל כך אמר הקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא אומר יומן ושמאל, הקדוש ברוך הוא יכול לקחת בחשבון. יכול להיות שחז"ל יטעו, בקריאות המדעיות שלהם, אבל זה לא רלוונטי. על משמו אס דאטום נוסן לנו אס התוירו, אפילו אם יטעו. כך כותב הרמב"ן. כל הקריאות שקבעו חז"ל הופכים להיות הלוכה, והלוכה כבר היא בלתי תלויה במציאות שעליה הלוכה הזו מבוססת. להלוכה יש חיות בפני עצמה, אפילו אם יטעו. אבל ממשיך הרמב"ן וכותב רעיון עוד יותר עמוק. וכל שכן שיש לכו לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין ולא על ימין שהוא שמאל, כי רוח השם על משהו עושה מקדושוי ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. וכאן הרמב"ן מתכוון, כך אני מבין את דברי הרמב"ן, אין כזה דבר אם יטעו, כי האמת ההלכתית היא עצמאית, היא לא קשורה כלל לאמת המדעית. האמת ההלכתית היא האמת הנראית לעין הבלתי מזוינת, לא האמת המדעית, היא האמת ההלכתית. ולמי נמסר לקבוע את המציאות הזו? לחז"ל באלפיים שנות היסטוריה. כי מה שקבעו חז"ל באלפיים שנות היסטוריה היא רצון השם, על דעתם נוסן לנו וסתורו, והקביעות האלה אינם ברי שינוי, אפילו אם נראה לך שהם טעו, זה לא מוגדר כטעות, כי האמת של חז"ל, האמת ההלכתית, שונה מן האמת המדעית. כך נל אני הזדהיתי בסוגיה גדולה זו, ולכן לדעתי, כל הקביעות של חז"ל, בין לקולה, בין לחומרה, אסור לשנות מדעתם, ודבריהם דברי אלוקים חיים, וגם אם נראה לנו ויוכיחו לנו באלף הוכחות שאין הדברים נכונים, זה לא רלוונטי. ואנחנו פטורים לדון עם כל ההוכחות האלה, כן צודקים או לא צודקים, גם אם הם צודקים. הם קובעים את האמת המדעית, זה לא קשור כלל לאמת ההלכתית. שתי לשונות, שתי עולמות, והוא שכוסף הרמב"ן, כשחז"ל אמרו על ימין זה ימין, למה מכל המדענים שבעולם יאמרו שזה שמאל, ולא משום שהם טועים. הם לא טועים, אבל זה לא נוגע לחזן, זה לא נוגע להלוכה, כי תכתיבה של ההלוכה שנמצא ביד החומים לקבוע לפי ראויס עיניהם, ומה שקבעו נקבע לעולמים, והוא רצון השם ועל דעתם נוסם לנו וסצירו. וזו השלמה חשובה לסוגיה של לא סוסו מכל אף שיגידו לך יומין ושמאל. אז היום עסקנו בלסוסו בתוקפם של דברי חכמים משורש הסוגיות עד לנפקא מינה שיש בזמננו הלוכה למעשה בתחומים שונים בהלוכה. נכנסנו לחודש אלול בשבס חודש, ובכל יום בבוקר אנחנו כבר שומעים תקיעת שופר. ראש השונה שחל יש בשבס, לא תוקים בשופר, ואני חושב שבעבר כבר ציטטתי דברים שנשמרו בזיכרוני בשם האור שמח. שמעתי שדברים כתובים כבר בחסם סויפו. התמיעה כמו עולה מאליה, אין לנו סגולה גדולה מאשר תקיע שויפו, על מנה שיער זכוין חמנפון היבמה בשויפו. כאשר בני עשור הולכים שיפרסיהם בידיהם ותוקים, הקודש בו רואה להם כיסי הדין ויושב על כיסי הרחמים, הסגולה העיקרית לזכות במידת הרחמים זה תקיע שויפו. כיצד ביטלו חזל מצווה כל כך נשגבה וחשובה מגזר כל כך רחוקה, שמה יתלנה ביודה וילך יצרו חוכם ויעברן את האדם אז בשביל סרבים, מחשש שיחידים בודדים פה ושם עלולים להביא את דר אדם אז בשביל סרבים. ביטלו מצווה שויפה שאין לך סגולה גדולה ממנה מכל בייס ישראל, זה נראה כתמיה רבתית. אמר האור שמח שהעובדה שבני ישראל מצייתים לדברי חכמים בהכנעה כל כך מוחלטת, והם מוכנים לוותר על תקיע שויפה בראש השונה משום שכך כזו חזר, בעובדה הזו יש בה כדי לעורר רחמים יותר מאשר בתקיע שויפה. אז הבדית שבה אמר שחישב לעשות מצווה ונהנס ולא עשו, מה לא לבקוס על כאילו עשו? ובכיוון שאנחנו מנועים לתקוע בשויפה לפי רצון חזר, ואנחנו מאוד רוצים לתקוע בשויפה כאילו הקדוש ברוך הוא תוקע בשבילנו, אז אמר הבדית שברו הקדוש הסייבי בסגננו המיוחד כסנגור הגדול, כאשר הקדוש ברוך הוא תוקע בשבילנו הוא ודאי יודע את כל הקבונס, אנחנו לא יודעים את כל הקבונס של שויפה, אבל הקדוש ברוך הוא יודע. וכאשר זה מעל עולה בכוסף כאילו עשור, הקדוש ברוך הוא תוקע לנו עם כל הכוונה של הערבים ושל ועל הרשש וכל הכוונות הנצחות כדי לעורר רחמי שמיים. אחסן סויפו הוסיף, וחשבתי על הדברים מדעתי דנפשוי, מה כל הסגורה של שויפו? כדי להזכיר את הקדס יצחוק, תיקו לפונה בשויפו של היום, וזכור לכם אלו של יצחוק בן אברון, ומה אני עליכם כאילו עקדתם בסעצמכם. מדוע אנחנו אומרים עקדס יצחוק? מצד שני זה בין עשור הניסיון שנכנס אברהם אבינו, ובכל זאת אנחנו מדגישים עקדס יצחוק. רחמונא איתקלון זכוסי דיצחוק עקדו, בכל זאת אנחנו מזכירים את זכותו של יצחוק. בפרש אסלח לכו באחד השנים, אני חושב שהרחתי בדברים, זה כתוב גם במחסור של שיחס על הצוירת, אני הבאתי שלחוי לנחלקו בגמור אם עיקר הנסויון היה של אברום ושל יצחוק, אבל מצד אחד הנסויון של יצחוק היה גדול פי כמה משל אברום. אברום שמע מפי הגבור, לא היה מקום לספק אצל אברום, הוא שמע מהקודש ברוך הוא. יצחוק לא שמע מפי הגבור, הוא שמע מאברום אבינו. אז אברום ויצחוק למדו תסבוב שורס ביחד, כך אומר האחידו בקדנס. ואני בטוח שיצחוק היה תלמיד כפי שתלמיד צריך להיות, הוא התבקח עם אברום, הוא לא קיבל כל דבר שהרבי שלו אמר, כמו רבי יוחנן בריש לקיש. חוב דלת קושסר וחוב דלת פירוק, מנסם יצחוק כל הזמן התבקח עם אברום. בפרשת אברום אברום מספר ליצחוק, אתה יודע יצחוק עלי שלי, קדוש ברוך הוא אמר לו שאני צריך לשחוט אותך. אז מה יותר טבעי? שיצחוק יאמר, איך זה יכול להיות? לא יכול להיות כזה דבר, לא למדנו במסכת מגילת דף דלת, אשר לא סיבסי ולא יאמרתי ולא יאלסו על רוחי. חזל מגנים את יפתח שהוא לוקח את ביתו, בני ישראל אינם מקלילים קורבנות אדם, אז יצחוק מטבע דברים היה צריך לומר לאברהם, אבא, תגיד לי בדיוק מה הקודש ברוך הוא אמר, אולי לא הבנת פשט, אולי אפשר להבין את זה אחרת, בואו נשמע בדיוק, בואו עושה תגזוק, תגיד לי כל מילה. יצחוק לא שואל שאלות, לא מפלפל. יצחוק היה הראשון בקדס יצחוק שקבע מה זה כוחם של חכמים. אברהם היה גורלדו, מתיקי השמון. כך אמר אברהם אבינו, אברהם אבינו לא מתווכחים, הוא מוסר את נפשו. מצווה כל כך תמועה. עובדה שבסוף ושדובר אמר הקודש ברוך הוא אל תשלוק ידחו על הנער. אבל יצחוק שומע מפי אברהם, הוא לא שואל שאלות. אין לך זכר יותר גדול לעקדס יצחוק מאשר בני ישראל שמניחים את השופרות שלהם. חכמים אמרו, כזה אלה שם יברנת על אדמס בשוסרם, ולכן נזלים לגמרי מכולם, אין תקי ישוי טוב ראש השונה. זה נשמע תמיעה גדולה, אבל אנחנו לא שואלים שאלות. כך תקנו חכמים, אנחנו מצייתים, אנחנו מקיימים את דברי חכמים. גם יצחוק לא שאל שאלות. גם יצחוק לא התחיל לפלפל עם אברהם, אולי הכוונה אחרת, אברהם אמר, הוא מקבל את דבריו של אברהם. כך כאשר בני ישראל מקבלים את דברי חכמים. ומניחים את שופרותיהם ידיהם, ולא תוקים בשופע, משום שכך אמרו חכמים, ולמחכמים לא מתווכחים. זה לקש עצמו, כך אומר חסון סופר. זה מזכיר את הקדס יצחוק, והנהוג הזו עולה לשמיים כדי לעורר רחמים על כלל ישראל. אז זה אחת המצוות היסודיות ביותר שיש לנו בתורת השם, כפי שהסברנו היום בשיעור שהקודש בו הוא יביט משמיים ויראה, ובחודש האלול הזה שבו אנחנו מתכוננים לימון על מהרוע, משנזכה כולה לעזור בתשוב שלהם לפון עד נסבורך שמוי ושהקודש בו הוא יכתבנו ויחתמנו בספרון של צדיקים גבורים ביחד עם כל בית ישראל לשון הטובה ומסוקה לישוע סלומים לבניין בית המקדש במהרה ובימינו.